גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
אין סגר, אין פיצויים, כך אמר השבוע שר האוצר אביגדור ליברמן, ואפילו הוסיף, מצבם של רוב העסקים מצוין. אז השבוע התבוננו במצבה של תעשיית התרבות בישראל, משחקנים דרך בעלי אולמות ועד עולם הילדים, נהגים ותאורנים, ועד ההחלטה של שאול מזרחי, בעלי מועדון הברבי, שהחליט לא לשתף פעולה יותר עם מצג השווא של המדינה, והחליט לחבות את אורות המועדון. הסקיטו לסיכום כולו.
גם כן תרבות.
אין סגר, אין מענק, כך אמר אתמול שר האוצר אביגדור ליברמן, והוסיף רוב העסקים במצב מצוין. האם באמת רוב העסקים במצב מצוין, כאשר אנו עדים להתפשטות נגיף קורונה? האם כדאי ששר האוצר, כמו גם שאר שרי הממשלה, יפנו מבטם אל עבר עולם התרבות, בו אנו עדים לביטולי מופעים, לאולמות ריקים, אפילו מרכזי הקניות ריקים יותר ממה שהיו. דה פקטו, מצב התרבות היום בחודש ינואר 22 זהה למה שהיה לפני כשנה, רק שהפעם אין סגר רשמי, ואם אין סגר, אף אחד לא צריך לשלם. אם לא הכריזו על כך רשמית, אין מתווה פיצויים. רבית יעקב כהן מתיאטרון ילדים ונוער השעה, שלום רבית.
בוקר טוב לך.
את שומעת אותי, אני שמח על כך, ונאמר בוקר טוב לאסף מור, סמנכ"ל שיווק של רשת מועדוני זאפה, תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
בוקר אור.
נתחיל איתך רבית, מה דה פקטו, מבלי שאנחנו יודעים במדויק, מצבו של עולם הילדים?
מצבו, וואו, אני באמת לא יודעת מאיפה אפילו להתחיל, אני לא יודעת באיזה עולם מר ליברמן חי, וזה שהוא חושב שאם יוצא למסעדה במודיעין ורואה את המסעדה מלאה באנשים, זה אומר שהכל תקין והכל יפה. מצב התרבות הוא בשפל המדרגה. אני שחקנית בתיאטרון השעה הישראלי, תיאטרון שרגיל לעשות 3,550 הצגות בשנה. אנחנו 300 שחקנים בתיאטרון, כרגע עובדים אולי לכל היותר 20 שחקנים, וזה גם לאחר שלקחו את ההצגות הגדולות והפכו אותם להצגות יחיד שהולכות ומשחקות בין הגנים.
כי מי רבית? מי מבטל? אתם מבטלים או שהקהל פשוט לא רוצה להגיע ופוחד?
היות וזה הצגות סל תרבות שקשורות לבתי הספר, אז מן הסתם אני מאמינה שזאת מערכת החינוך שמבטלת את ההצגות. ילדים מכיתות, מגן וכיתות א', ילדים, זאת אומרת, הגיל הרך, פחות או יותר א', ב', הם לא מחוסנים, רובם לא מחוסנים, אז ההצגות פשוט נשארות סגורות, ואף אחד לא עושה איתם כלום. הושקעו פה המון כספים. יש לנו הצגות מדהימות שפשוט מאות להופיע מול הקהל הזה, ופשוט...
כמה עבדת השנה, רבית?
וואו, השנה לדעתי לא עבדתי בכלל. אני רגילה לעשות פחות או יותר בחודש בין 30 ל-40 הצגות, שאנחנו בדרך כלל מגיעים לאולם ומציגים בין 3 ל-4 הצגות ברצף ביום לבתי ספר. אני אראה לך את היומן שלי, הכל מחיקות, מחיקות על גבי מחיקות. אין הצגות.
ממה את מתפרנסת?
עבודות זמניות. ובעלי שכרגע מחזיק את הבית, וגם הוא מעולם התרבות, וגם הוא נפגע קשות, הוא פשוט יותר במסחרי, אז המסחרי עוד איך שהוא עובד, שזה גם אבסורד, כאילו לראות את הפסטיגל מלא עד אפס מקום, שזה בסדר וזה לגיטימי וזה לא מדבק, ואנחנו שאנחנו בסופו של דבר שייכים גם לסוג של מערכת חינוך, שאנחנו באים לתת ערכים לילדים, זה חלק מהתוכנית הלימודית שלהם, ומבטלים אותנו כאילו אנחנו פשוט אוויר. עכשיו, לא רק שמבטלים אותנו בנוסף לכל, לא מפצים אותנו, ועכשיו אנחנו גם צריכים להחזיר את המענקים שקיבלנו בתקופת הקורונה.
כן, גם את זה צריך לשים על השולחן. נעבור רגע לריקי בליך שחזרה אלינו. ריקי, שוב, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. אני מבין שאת בכלל בבית עם קורונה, נכון?
נכון.
איך את מרגישה?
אני עם קורונה ואני פשוט מזדעזעת, אתה יודע, יצא לי עברית במצח על הבוקר, ששר האוצר ומנכ״ל המשרד שלו בעזות מצח ואת החוצפה, ואתמול גם ראינו גם, היו כמה שחקנים שפנו באופן אישי למנכ״ל משרד האוצר, וסיפרו את הסיפור האישי שלהם, ואת המצוקה שהם נמצאים, והתשובות, באמת חבל על גלי העשר שאני אצטט כאן את התשובות, חסרות הרגישות והמתנשאות, פשוט ככה שאנחנו מקבלים כמענה. אם שר האוצר שלנו כנראה לא ניסה לקחת את הנכדים שלו להצגה בזמן האחרון, כי זה לא קורה. זה הדבר הנורא. הנורא הוא שרבית מקבלת הודעה באוקטובר שיש לה בנובמבר עשרות הצגות, ורק שבוע או שבועיים קודם הן מתבטלות, ככה שהיא חיה ממש כולה על חוץ.
גם בחוסר,
אפילו לפעמים מיום ליום.
גם בחוסר ידיעה מוחלט. אבל אני רוצה רגע שתתני, אני רוצה רגע
ש... אני רוצה רגע,
ריקי, שתתני לנו איזשהו overview. כאמור, את יושבת ראש איגוד השחקניות והשחקנים. כמה נכון להיום שאנחנו מדברים, שחקניות ושחקנים שלך בכלל עובדים?
מי שהתמזל מזלון הוא נמצא בתיאטרון רפרטוארי, שיש בו הקהל שלו הוא מבוגר, ויש לנו תו ירוק, ועם זה אנחנו מצליחים לשרוד, למרות שאני יכולה להגיד שאנחנו לא עובדים בכלל בנפח ש... אני גם הייתי רגילה לנומר בין 15 ל-25 הצגות בחודש, ואני באזור ה-10. נומר 15 זה חודש טוב. אתה יכול להבין שגם נפח המשכורת שלי מן הסתם יורד, וגם העבודות האחרות שאני יכולה לעשות כדי להשלים הכנסה, מתבטלות כולן, וגם הן אותו דבר. אני גם לפעמים מרצה, גם זה. הם מזמינים ומבטלים. עכשיו, אף אחד כמובן לא עושה את זה בזדון. הם מנסים, אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאיזה שגרה, פותחים איזה אירוע, הקהל לא מגיע, וגם אותו קשה להאשים, כי המדינה
כמובן, ביד אחת כמובן.
פותחת, וביד השנייה אומרת, אבל אל תתקהלו ותעשו תיקון.
ותשמרו על עצמכם.
אם זה מיותר, אם לא הכרחי, והצגת האטרון היא לא הדבר הכי הכרחי כנראה.
כן, וצריך להוסיף לדבר הזה, גם אולמות הקולנוע, מאזינות ומאזינים, אם אתם הלכתם לקולנוע בזמן האחרון, בוא נאמר, תפוסה מלאה אין שם. אני רוצה לעבור אליך, אסף, ברשותך, כאמור, אסף מור, סמנכ"ל שיווק של רשת מועדוני זאפה. מה המצב אצלכם? כמה ערבים בשבוע אתם בכלל פותחים, וכמה אנשים מגיעים אליכם?
המצב הוא באמת... מין רכבת הרים כזו, ואני אומר את זה לצערנו. יש פה איזושהי משוואה פשוטה, והיא מאוד מאוד ברורה, כשהממשלה יוצאת בהצהרות, הצהרות שיוצרות מין תחושה של חוסר ודאות, של חשש, התוצאה המיידית והברורה, ביטולים. עכשיו, חודש דצמבר זה חודש שהוא באמת משופע באירועים, חברות נוהגות לחגוג מסיבות סילבסטר, וסוף שנה, וסיכום שנה, באמת הרבה מאוד אירועים, והלוח עבודה שלנו היה מלא עד אפס מקום. איך שיצאו ההצהרות, אנחנו רואים ביטולים אחרי ביטולים אחרי ביטולים, זה נעמד במיליונים, במיליונים רבים. והפגיעה היא כל כך חמורה, כי מהטעם הפשוט, את הסילבסטר אתה לא יכול לחגוג בפברואר, וסיכום שנת 2021 חברות לא יחגגו בחודש מרץ, זה כספים והכנסות של... שיורדים לטמיון ובאופן מיידי, ועל זה אף אחד לא מדבר איתנו. דבר נוסף, ברגע שמייצרים חשש, אי-ודאות, גם רומזים, תקשיבו, אם אתם לא חייבים, אל תתקהלו, אנחנו רואים גם מעטה ברכישת כרטיסים. אבל מצד שני, לא אומרים סגר ולא אומרים פיצוי,
אבל יש עוד צד, נכון, מלבד המבטלים ומלבד הלא רוכשים, יש צד נוסף, וזה החולים, כן? כי גם יכול להיות זמר או נגן שחולה, וכתוצאה מזה הלהקה כולה לא תוכל לעלות על הבמה.
חד, כן, אנחנו גם מראים לתופעה הזאת, שמה לעשות, הבן של חולה ונגן כזה או אחר צריך להישאר בבידוד, ואני אתן לך דוגמה אחרת. בחודש אוגוסט האחרון היה אמור להופיע בארץ דומיניק מילר, אחד הנגנים המפורסמים שמלווה את סטינג. תשמע, כל פרויקט כזה זה פרויקט שהוא עבודה מאומתת של איזה 3 חודשים לפני לפחות, כספים רבים שמושקעים בהפקה, בשיווק, בקמפיינים של פרסום. בחודש אוגוסט התחילו שוב הצרות, הגל הרביעי, דומיניק מילר לא הגיע לארץ. אמרנו, אוקיי, בוא נדחה את זה לדצמבר, והנה אנחנו שוב באותו סרט, היינו באותו סרט, הפעם כבר ביטלנו. זה כספים רבים שיורדים לטמיון, אף אחד לא מדבר איתנו על פיצויים, השר חיליק טרופר יאמר לזכותו שהוא מחובר והוא קשור ומנסה לעזור.
אני רוצה עוד רגע באמת לקרוא את תגובתו של השר טרופר שהגיע אלינו, אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך ברשותך, אתה פותח בעוד רגע את פסטיבל זאפה גולדסטאר. המופע הראשון הוא היהודים והוא סולד אאוט. דה פקטו מה יקרה כאשר אני אגיע למופע? יהיו שם אנשים? תהיה הופעה? יהיה פסטיבל?
תשמע, אני יכול לומר על זה שבמציאות הנוכחית, איך אתה יכול בכלל לתכנן דברים? איך אתה יכול לבנות תוכנית עבודה? אנחנו לא משיקים פסטיבלים מהיום למחר, אנחנו לא בונים תוכניות עבודה ופסטיבלים ואירועים, זה דבר שדורש מחשבה והכנה מוקדמת מבעוד מועד ארוכה. עכשיו, פסטיבל גוסטר סאונד סיסטם של קבוצת זאפה וטמפו, זה משהו שאנחנו עובדים עליו הרבה מאוד זמן, סדרי גודל של חצי שנה מראש, הדבר הזה מתוכנן, נבנה, ואנשים רכשו כרטיסים, אני לא יודע, כרגע זה המצב, ככל שהכותרות ימשיכו להיות דרמטיות.
כרגע זה סולד אאוט, אבל מי יודע מה יהיה. ריקי, אני רוצה...
אבל חשוב לי להגיד דבר אחד בהקשר הזה, המופע הספציפי הזה הוא סולד אאוט, אבל זה לא מייצג, זה לא מייצג, וזה לא התופעה, ככל שמחלחלים לציבור, תחושה של חוסר
ודאות. אז תן לי נתון, כמה מהמופעים באותו פסטיבל מדובר אינם סולד אאוט כמו היהודים?
אפשר להיכנס לאתר ואפשר לראות שיש הופעות שלא מסומנות.
אני יכולה לתת נתונים מעולמה של תיאטרון אורנה פורץ שנתנו לי אתמול נתונים.
בבקשה.
יש להם 50% פחות הרצות, ובתוך הרצות 50% פחות כרטיסים. תעשה את החישוב. אני פחות טובה במתמטיקה, אבל זה נראה לי שהירידה...
50% פחות מהרצות, וגם בתוך ה-50 רק תפוסה של 50.
בתוך ההצגה שמצליח לפתוח בסופי שבוע, נניח שזה לא הצגות שהן של בתי ספר מזמינים, גם שם יש לו 50% רק תפוסה.
אני רוצה...
אתה יודע,
אני חייב לומר... שנייה אחת, אסף. ריקי, אני רוצה לקרוא לך, דווקא לך, את תגובת שר התרבות. שר התרבות חילי טרופר, שתמיד נדמה שהוא בצד הנכון והטוב והמכיל והמקבל. וכך מוסרים לנו ממשרד התרבות. לאורך כל מגפת הקורונה, גם בעת הזו, השר, צוותו והמשרד נמצאים בקשר רציף עם מוסדות התרבות, האומנים, ועובדי הבמה לומדים על מצוקותיהם ומסייעים ככל הניתן. השר והמשרד ימשיכו לעמוד לצידם של אנשי התרבות ולפעול למענם. משרד התרבות ימשיך לפעול כדי להשאיר את התרבות פתוחה, ולצד זאת מקיים פגישות עם האוצר על מנת לסייע לאומנים שנמצאים במצוקה. זה נדמה לי תגובה שכבר קראתי דומה לה במהלך השנתיים האחרונות שוב ושוב ושוב ושוב. אז באיזה שלב צריך להגיד, ריקי בליך, למשרד התרבות, זה נחמד שאתם אומרים מילים נחמד, אבל מה קורה הלו?
אני חושבת שהגענו לשלב הזה. אני חושבת שנקעה נפשנו. באמת, זה גם, אף אחד פה לא רוצה לעשות, לעשות מלחמות לשם המלחמות. אני מרגישה את השטח בוער, אני מרגישה אנשים באמת במצוקה, במצוקה אמיתית שאין לה אפילו, אתה יודע, כבר אוזן קשבת וכבר לא מספיק. אם לא עושים פעולות אמיתיות, אנחנו נצטרך באמת לצאת לרחובות. אנחנו באמת נצטרך להביך אותם ולחשוף את הדו-פרצופיות של התגובות האלה. כי יש פה באמת, אני מודה שחילי טרופר מעולם לא היה שר תרבות אמפתי כל כך, הוא אמפתי אלינו בזום, הוא אמפתי אלינו בפגישות, הוא אמפתי אלינו בתגובות, אבל בפועל אני לא רואה פעולות אמיתיות שנועדו לעזור לציבור האנשים האלה, וחייבים גם לציין את האנשים שהם סביב השחקנים במופעים האלה. העובדים, העובדים במשרד, העובדים, הסדרנים, הסדרניות, המפעילים,
התפרונים,
של האנשים שבאמת חסרי פנים אפילו. אנחנו עוד מקשיבים לנו ברדיו. מה יגיד מפעיל הסאונד שלנו, שמפרנס 3 ילדים?
בוא נביא גם נתון נוסף.
ורגיל לעשות 3-4 הצגות ביום.
נתון נוסף, בתקופות מסוימות, אתה יודע, אמרו לנו, אוקיי, תוציאו את העובדים לחלט, התחילו לדבר על פיצוי, כזה או אחר, אבל זה היה. כלומר, עכשיו, גם אין סגר, תמשיך לעבוד כרגיל, כי אין הגבלות לכאורה.
יותר מזה, כמו שרבית אמרה לנו, תחזיר לנו את הכסף שנתנו לך בשנה שעברה.
אנחנו גם לא מפצים, וגם אין חלט. זאת אומרת, שמים אותנו בסיטואציה הכי שרק אפשר להפסיד. כביכול, אין צעד, אין פיצויים, אין דיבור על חלה, אין כלום, אבל תמשיך לעבוד כרגיל, ואנחנו ממשיכים לזרוע כל מיני כותרות שיוצרות איזשהו חשש ואי ודאות, זה אבסורד, זה איזשהו משחק שהוא שקוף, אבל הוא לא מצחיק.
רבית, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם את מרגישה שהמדינה בעצם אומרת אנחנו לא רוצים תרבות? תלכו להייטק, יטפלו בכם שם, תלכו למקצועות הריאליים, יטפלו בכם שם, בכל מה שנוגע לתרבות אנחנו לא נטפל בכם.
אני לא יודעת למה יש לי תחושה כזו, אני מתהלכת עם תחושה שכל הזמן מתייחסים למקצוע שלי כאילו זה תחביב. כאילו, אני היחידה מכל הסקטורים במדינה, שאם אין לי עבודה, אז למה את לא הולכת בינתיים לעשות דברים אחרים? למה אני צריכה להתנצל על זה שאני הלכתי וקראתי את התחת בבית ספר למשחק? למה? למה אני צריכה להרגיש שהמקצוע הזה הוא על גדר משהו כזה אומנותי, רוחני, שכרגע, בואו נמשיך הלאה, תחפשי מה להתפרנס באמת. זה המקצוע שלי, מזה אני רוצה להתפרנס. אני 15 שנה... מחוץ לבית הספר, מעולם לא ירדתי מהבמה. אני עושה המון דברים, יש מין פיקציה כזאת שאם את הרפרטוארי עובד, אז הכל עובד. אם רואים אותי בפרסומת, אז חושבים שאני מרוויחה כמו המוצר שפרסמתי, שוכחים שגם משלמים את זה בשוטף 30, 60 וגם לפעמים 90. מה שרואים מבחוץ זה לא מה שבאמת. השחקנים זה לא כל הנושא זהב. זה אומנם מאוד יוקרתי וכיפי להופיע על במה ועל המסכים, אבל...
כן, אבל מחיאות כפיים לא רוכשות לחם. ריקי...
אנחנו לא מדברים על האחוז האחד שאנשים רואים בטלוויזיה, בקמפיינים או בתפקידים ראשיים. אנחנו מדברים על אלפי אלפי אנשים שהם פועלים, שבאים מדי יום לבתי הספר של הילדים ולגנים של הילדים שלכם, ומלמדים אותם תרבות, ומספרים להם סיפור, ומלמדים אותם אמפתיה, ומלמדים נכון. אותם דמיון, ואין קיום לחברה בלי
שמפתחים את הנפש. אבל את יודעת מה, ריקי, דיברתי על התגובות של שר התרבות, וגם את עכשיו מגיבה כמו לפני שנתיים. הרי העם היושב בציון הוכיח לך שהוא לא אכפת לו מתרבות, שהוא לא יצא בשבילך לרחובות.
הוא אפילו לא יוצא איזה משבר קואליציוני קטן כנראה בשבילנו. כי אנחנו דווקא נמצאים בממשלה שבה לשרים, לחברי הממשלה יש כוח, הרבה כוח, כי זו ממשלה מצומצמת יחסית, ויש כוח פוליטי, ואם רוצים להפעיל אותו, אפשר להפעיל אותו, ואנחנו כנראה סקטור לא מספיק חשוב, ואולי אנחנו גם לא מספיק מעיינים ולא עושים מספיק רעש, אבל אנחנו שחקנים, ואנחנו יודעים לעשות רעש כשאנחנו רוצים. והתקשורת דווקא לצידנו, ואני חייבת לציין אותה מאוד לטובה.
אני רוצה רגע שתדברי, אני רוצה שתדברי איתי רגע עם הכובע של יושבת ראש, ולשמוע ממך כמה טלפונים ביום את מקבלת משחקנים עליהם את אמונה, שאומרים לך, ריקי, אין לי מה לאכול.
הרבה.
כמה?
הרבה מאוד. אנחנו הרבה שחקנים בוועד המנהל של שחם 12, ואני מזמינה אותך להיות בקבוצת הוואטסאפ שלנו, בכל כמה דקות אדם אחר מעלה צילום מסך או מייל, או מספר על טלפון שהוא קיבל, וגם הרבה, אתה יודע, גם צודקים. אני מרגישה שיש איזה ייאוש, איזה לאות. באמת, אתה כל כך צודק שאנחנו מדברים, אנחנו מנהלים את אותה שיחה שכבר ניהלנו. וניהלנו אותה לפני שנה, ושום דבר לא קרה. והכסף הולך ונגמר, גם מי שיש לו בני זוג, שמצליחים לעבוד, העולם משתנה, והשלטון שלנו מסרב לקבל את זה. אנחנו לא יכול, באמת לא יכולים להסכים עם זה יותר, זו באמת יציאה לקרב מבחינתי, זו קריאת קרב.
קריאת קרב שמה, שמחר בבוקר תתגשם לכדי פעולה, או שתישאר על גלי היתר?
בוודאי שהיא תתגשם לכדי פעולה, הרי בשביל זה אני כאן, אני לא באתי כדי, רק כדי לכתוב מכתבים, ולכתוב בקבוצות וואטסאפ. אנחנו חייבים לעשות מעשה, אין לנו ברירה. אנחנו מחשבים את צעדנו, אתה יודע, אני מקווה מאוד. יש איזשהן שמועות ביומיים האחרונים שמדברים על איזשהו מתווה של פיצוי. יש לנו פגישות, אני מקווה מאוד שתצא איזו בשורה השבוע.
אנחנו גם מקווים. אסף, אני מעניק לך את זכות המילה האחרונה, ואשאל אותך, למה אתם לא סוגרים? למה פשוט לא לסגור את הדלת? וכשכל זה יעבור, נדבר שוב.
Yeah, זו הדרך הכי קלה והכי פשוטה, אבל אנחנו בקבוצת דאפה. יש לנו אחריות. יש לנו אחריות לפי העובדים שלנו. יש לנו אחריות לתעשייה שלמה. ואני לא מדבר רק על הנגנים ועל האומנים, על כל עובדי הבמה, על כל האנשים שתומכים בתעשיית המוזיקה. יש לנו אחריות. וגם שהיה סגר, אז עשינו את המופעים החיים, ושידרנו הופעות ללא קהל, ועשינו הרבה מאוד אירועים, הופעות על גבי מסעיות, וזומים, ומה לא. כי יש לקבוצת זאפ אחריות, ואנחנו רוצים להמשיך ולהניע את גלגלי התעשייה של עולם התרבות המוזיקה. לא יכול להיות שמתעלמים, שלא מסתכלים לעובדות בעיניים. אני מזמין את שר האוצר, בוא למשרדי זפה, בוא שב במחלקת התוכן, ותבין עם מה אנחנו מתמודדים. ותבין, כשאתה אומר שהכל מדהים והכל מעולה ואין ביטולים, ואומנים לא חולים ולא מתבצעות הופעות ונדחים פרויקטים, בוא
תיכנס רגע לאולם ותראה. אבל כמו שהוא אומר, העסקים במצב מצוין. אני רוצה להודות לכם, ריקי בליך, רבית יעקב כהן ואסף מור, תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
בוקר טוב.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
אנחנו ממשיכים עם הסיקור שלנו את עולם התרבות בראי העלייה בתחלואה והבידודים הרבים, וזאת עם האמירה של שר האוצר אביגדור ליברמן שאמר אין סגר, אין מענק. אתמול שוחחנו בתוכנית עם נציגי השחקנים, אולמות המופעים ועולם הילדים, שהעידו כי דה פקטו עולם התרבות בינואר 2022 זהה למצב התרבות לפני כשנה, בהבדל אחד, אין הכרזה על סגר רשמי. הנה דברים שאמרה לנו אתמול יושבת ראש שח"ם ריק קיבליך.
אני מרגישה את השטח בוער, אני מרגישה אנשים באמת במצוקה אמיתית שאין לה אפילו, אתה יודע, כבר אוזן קשבת, זה כבר לא מספיק. אם לא עושים פעולות אמיתיות, אנחנו נצטרך באמת לצאת לרחובות. אנחנו באמת נצטרך להביך אותם ולחשוף את הדו-פרצופיות של התגובות האלה.
דו-פרצופיות ולהביך אותם. הבוקר אנחנו נעיר זרקור על נותני השירותים בעולם התרבות, בדרך כלל הזרקור מואר על השחקנים והמופיעים, אבל מה עם כל מערך השירות שעומד מאחוריהם? מה עם המלבישות? מה עם הנגנים? מה עם נותני ההסעות? מה עם אנשי הסאונד והתאורנים? שניים איתנו, נאמר בוקר טוב לבעל חברת ההסעות, כפיר קסטוריאנו. בוקר טוב לך, כפיר.
בוקר טוב, גואל.
תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ונאמר בוקר טוב גם לתאורן יונתן לוי. שלום יונתן.
בוקר טוב.
תודה שאתה איתנו. כפיר, מצבך בחודשים האחרונים?
מצב גרוע. המצב, אנחנו מקבלים ביטולים יום-יום. בשעה-שעה הטלפון שלי מקבל הודעות על ביטולים מעכשיו לעכשיו. המצב לא טוב. לא טוב. יש כאן סגר שפשוט מאוד לא אומרים אותו. אני בעיקרון עשיתי מעשה, יצאתי להיות שכיר, אבל זה לא קל, לא קל אחרי 20 שנה שאני מנהל את העסק שלי בצורה מאוד מאוד טובה וכולם מכירים אותי בשוק, לא קל לסגור את העסק, יש לי נהגים שיושבים בבית.
כמה עובדים נהגים, יש לך, כפיר?
10 נהגים שיושבים בגילאי 55 פלוס, שאין להם...
כי הם בניגוד אליך לא יכולים למצוא מקום אחר.
בוודאי, בניגוד. אני בן 38, יש לי את היכולת, יש לי את היכולת הפיזית גם לעשות דברים. אני לא אתבייש להגיד שגם אני היום עובד במכון טסטים. אני לא אתבייש להגיד שהגעתי למכון טסטים הזה ואמרתי לו, אני מוכן לנקות לך את המכון טסטים. וככה התחלתי. פשוט מאוד ככה התחלתי. באתי במטרה להביא את הלחם הביתה, כמו שאומרים.
כמה זמן המצב ככה אצלך, כפיר? כמה שבועות כבר? לא, אם אנחנו מחלקים את השנתיים הארורות שעברו עלינו, כן?
אנחנו מדברים על שנתיים ברצף לסירוגין, שהיה לנו פתיחה וסגירה, ופתיחה וסגירה כל פעם, פותחים לנו, מעבירים לנו עוד כמה תאריכים. אני עובד עם התיאטרון השעה הישראלי, שמספק לי כ-60-70% נתח עבודה לעסק שלי. אנחנו בסביבות 10 נהגים שעובדים עם התיאטרון הזה, והתיאטרון הזה כל יום מעביר לנו ביטולים. אין, כבר אני לא יודע מה לעשות. לעשות הסבת מקצוע, אנחנו כבר לא יודעים. מסכנים הנהגים. אני אומר, אני במצב טוב. בוא נגיד, הלכתי להביא משכורת כזו או אחרת שמספיקה לי לסחירות שלי, של הבית. אבל מה עושים הנהגים המבוגרים יותר?
אתה מצליח להתפרנס, כפיר?
אני מצליח להתפרנס, לא מספיק לי. יש לי 4 ילדים, אני גר בסחירות, ואני לא סוגר את החודש. לא סוגר את החודש. פשוט מאוד. ממשכורות של 20 ו-30 אלף שקל, אתה יורד למשכורות של 5,000 שקל, זה בושה. בושה פשוט.
כשאשתך היא בתחום האוכל, שגם הם חטפו, נכון. חתיכת סתירה.
בדיוק, אשתי עובדת בתחום העסק, יש לה קטרינג חלבי, ולמעשה גם אצלה אנחנו חווים רעידת אדמה שסחירים לא מבינים אותה. אנחנו מגיעים, נכנסים הביתה, שמים את הראש, אני לפי דעתי, שם את הראש שזה בקר בלילה, ופשוט לא מצליח לישון. לא מצליח לישון, בשביל להבין מה, איך אני משיג את, את המשכורת שלי למחר. איפה אני הולך עוד לעבוד בשביל לנסות להגדיל שזה, שהמשכורת שאני מביא לא רק יספיק לי לסחירות. ממש לא יספיק לי רק לסחירות, וזה מה שזה מספיק לי. איפה האוכל, איפה כל הדברים מעבר לזה שלא מספיקים לי. אני זועק מבפנים, בינתיים לאט לאט כל הכסף נגמר.
נשים נקודה ברשותך, יונתן, כאמור תאורן, יונתן לוי, איך נראה היומן שלך?
היומן שלי עצוב, אין בו כלום. אני אסביר משהו שפחות נוגעים בו, שעולם התרבות מאוד מושתת על כל עובדי הבמה, על התאורנים, על הסאונדמנים, אנשי הוידאו, אנשי התפאורה, ובסגרים הקודמים המון המון טכנאים הבינו שאנחנו הראשונים תמיד להסתגר, האחרונים להיפתח, ופשוט עזבו את התחום. עזבו את התחום כי הבינו שבעבודה הרבה הרבה פחות קשה יכולים להביא את אותם מזכורות. המזכורות שלנו הן לא גבוהות, אנחנו חיים מהיד לפה רובנו. וברגע שהתעורר עולם התרבות אחרי הסגרים הקודמים, נוכחנו לדעת שאין אנשים, פשוט אין אנשים לבצע את העבודות.
חוסר בכוח אדם, וגם אלה שכן נשארו בעצם היומנים שלהם ריקים כמו זה שלך.
נכון מאוד, ועוד משהו שחייב לאמר, שכל ההפקות של המפיקים, הם בעצם באו לנו בדרישה של לעשות מחירי קורונה, הם קראו לזה, שמהרגע שחזרנו פשוט הורידו לנו את המחירים לכולם. זאת אומרת, אם מישהו היה מרוויח, סתם לתוך העניין, 800 שקל ליום עבודה, בחשבונית מן הסתם, היום הוא מרוויח 600 שקל ליום עבודה. הם לא מוכנים לשלם יותר מזה.
כי מה? כי תגיד תודה שאנחנו נותנים לך כיסא?
בדיוק. תגיד תודה שאתה עובד. המצב קשה, לא הרווחנו כסף המון זמן, אין לנו כסף לשלם, תורידו מחירים. באנו לקראת, הורדנו מחירים, השתדלנו לעשות הכל בשביל שהתחום ימשיך לרוץ ולעשות את מה שאנחנו אוהבים. ובעצם, איך שהתחיל הבלגן החדש, הגל האחרון, הדבר הראשון שעושים זה ביטול, 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 ביטול. ההפקות מן הסתם לא מפסות, בצדק מן הסתם. הממשלה לא סופרת אותנו, אנחנו לא קיימים מבחינתם.
אני רוצה בנקודה הזו ברשותך, במיוחד במשפט הזה שאמרת עכשיו יונתן, אם אתה מרשה לי, הכתב המדיני עמיחי שטיין ודורית מזרחי, ראש תחום התרבות כאן אצלנו בכאן, דיווחו הבוקר כי ביום חמישי ייפגש שר התרבות והספורט חילי טרופר עם ראש אגף התקציבים באוצר בניסיון לגבש מין סוג של מתווה פיצויים לענף התרבות. החשש של שר התרבות ומשרד התרבות זה שבחודשים ינואר ופברואר, בעקבות העלייה במספר המועמתים והבידודים, כמות הביטולים תהיה עוד יותר גדולה מזו שאנחנו מציינים עכשיו ברגע הזה בזמן.
אני, קודם כל אני מאוד שמח לשמוע, אבל יש פה אבל גדול מאוד. כשהם אומרים פיצויים לענף התרבות, הם מפצים את חברות ההגברה הגדולות, את המפיקים הגדולים. אנחנו בסופו של דבר כולנו פרילנסרים.
וזה לא בהכרח יורד אליכם?
זה לא בהכרח, זה לא יורד. זה פשוט לא יורד. הם בזמנו נתנו כספים לחלי תרבות, למוסדות גדולים.
200 מיליון שקלים, אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים.
אנחנו, הטכנאים האחרונים שבשושרת, לא ראינו מזה ולא אגורה שחוקה אחת.
אני רוצה רגע שנשים נקודה ברשותך יונתן, ואני אשאל את כפיר באותה שאלה ממש. כאשר כל האנשים שאתה עבדת עבורם לאורך זמן קיבלו את מענק קורונה ואתה נשארת בלי כלום עד כדי שהיית צריך ללכת לעבוד בעבודה אחרת, מה אמרת לעצמך?
הייתי פשוט בשוק. אני לא היה לי שום פתרון מיידי לעשות או להרגיש פיזית. לא יכולתי לעשות שום דבר. פשוט מאוד, כמו שיונתן אמר, והמענקים הגדולים עברו למעסיקים, לחברות הגדולות, ואנחנו בסוף בסוף לא מקבלים שום דבר. מלבד המענק שהמדינה עזרה לנו עד חודש יולי, אני מזכיר.
לא ביקשו ממך להחזיר את זה כבר, כפיר?
לי, אישית לא.
אוקיי, אז תחכה לזה, כפיר.
אנחנו נחכה לזה, כרגע בינתיים הכל צבוע לי בירוק, יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום וזה יהיה צבוע באדום. אבל לי באמת מגיע, כי אני, העסק שלי קרס מ-100 ל-0. לא ל-10%, לא ל-20%.
מה אומרים לך בתיאטראות שאתה עובד עבורם?
הם מאוד, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה למוטי חלימי שמנהל את התיאטרון הישראלי, את התיאטרון השעה הישראלי, שהוא באמת תומך בנו, הוא מקשיב לנו, אני מדבר איתך אם זה בשעות 10, 11 ו-12 בלילה, שאני פשוט מאוד רוצה...
טוב, גם אני מקשיב לך, גם אני מקשיב לך עכשיו, זה לא משלם לך שכירות.
נכון, אבל אני חושב, אתה יודע, כמו ילד קטן, שלפעמים רק רוצה את החיבוק שלנו, רק את החיבוק של האבא. נכון, נכון שזה לא יעזור כספית, נכון שהבנק לא יפצה על זה, ונכון שהמדינה לא תפצה, אבל לפעמים מילה טובה או תמיכה, או לראות שבאמת ספקים שלך שאתה עובד איתם באמת תומכים בך, ונותנים לך אוזן קשבת, זה מאוד מאוד מעודד. סתם לצורך העניין אני אספר על סיפור מאוד מאוד קטן, שהתיאטרון השעה הישראלי שלח לנו ביום שישי בהפתעה, מעל 100 עובדים, מעל 200 עובדים, שלח להם חלה ליום שישי. אני מדבר איתך בסגרים הכי קשים. הכי קשים שאנשים פשוט לא יכלו לקנות כלום הביתה. זה דבר מחבק, זה דבר שהוא מאוד מאוד
אתה עצמך, כפיר, הכנסת יד לכיס ונתת לעובדים שלך לשעבר עזרה?
כל הזמן. כל הזמן. ומאיפה? מהכסף, מהחסכונות שעשיתי? וזה נגמר, וזה הולך ונגמר. זה ממש, אני ממש על הקצה כבר. ממש על הקצה. ואני שומע גם את הנהגים שלי. הכנסתי את היד ונתתי לנהגים שבאו אליי ואמרו לי, אין לנו איך לסגור את החודש. אין לנו איך לשלם שכירות. עכשיו, אם אני רוצה לשמר את המערכת שלי ולשמור על התקינה, כי 20 שנה אני שומר עליה, אז אני חייב לשלם לנהגים שלי. כי אני מחר בבוקר יקום שלקוח ירצה ממני לקבל שירות, ולי לא יהיה נהגים, אני לא יכול לתת לו שירות.
כמובן. יונתן, מילת הסיום שלך, איך אתה רואה את העתיד? התחום הזה, התאורנות הזו, זה משהו שעוד אתה תישאר בו?
אני בתחום הזה מגיל 12, אני היום בן 45. אין לי משהו אחר. אין לי משהו אחר, אני מאוד 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 אוהב את העבודה שלי. מאוד מאוד מאוד. אין סיכוי שאני אעשה משהו אחר. שום סיכוי. אין לי מושג קלוש איך ממשיכים הלאה. אין לי מושג. אני לסיום ממש, ישבתי שבוע שעבר שהייתה לי הופעה אחרונה, הנטורן של קובי אפללו. וישבנו שם בחדר אומנים, וקובי אמר לנו באופן אישי, יש למישהו ממכם, לי ולנגנים ולסאונדמן, יש למישהו ממכם בעיה שאתם לא מצליחים לשלם משהו, אתם תקועים, תגידו לי, אני אעזור לכם. וזה כל כך עצוב, כל כך עצוב, שבן אדם פרטי, גם אם הוא זמר מאוד מפורסם, הוא זה שצריך לעזור לנו, זה עצוב, זה כל כך עצוב, ואני חושב שזה זה, זה מסכם את הכל.
זה מסכם את הכל.
שאנשים פרטיים עוזרים לאנשים אחרים, זה לא יכול לקרות.
אנחנו נמשיך ונעקוב, וכמובן אחרי המפגש. בבקשה, כפיר.
מילה אחרונה, אני מאוד רוצה להגיד תודה במעמד הזה למוטי חלימי שעוזר לנו, וליניב גלאסר שהוא מנהל של המכון טסטים שקיבל אותי והאמין בי, והוא באמת היד התומכת בכל התקופה הקשה הזאת, ואני מאוד מאוד מקווה שהממשלה הזאת תתעשת על עצמה ותעזור לנו להרים את הראש בבוקר, לא ביקשנו להתעשר, רק להרים את הראש. תודה רבה גואל.
כפיר קסטוריאנו ויונתן לביא, תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה, תודה.
תודה רבה, להתראות.
גם כן תרבות עם גואל פינטו. גם כן תרבות עם גואל פינטו.
במהלך השבוע הערנו זרקור על המתחולל בעולם התרבות, בראי מספר המבודדים ומספר המאומתים. גילי כהן, כתבת חדשות כאן, דיווחה כי בשבוע הבא שליש מכוח העבודה בישראל יהיה בבידודים. שוחחנו עם שחקנים, עם בעלי מוסדות אירועים, עם נציגי עולם הילדים, עם נהגים ותאורנים, כולם העידו כאן בתוכניתנו, אנחנו רעבים ללחם, הגיעו מים עד נפש. וזה בשעה ששר האוצר אומר אומר, אין סגר, אין פיצויים. הבוקר אנחנו מספרים לכם כי מועדון הברבי מהמועדונים הגדולים והמוכרים בישראל יסגור את דלתותיו בסוף השבוע. נשבר לנו, הרמנו ידיים, נכננו, כך הודיע הבעלים של המועדון, כולם קוראים לו שאול ברבי. שאול מזרחי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב שאול, תודה שאתה איתנו. נשבר לנו, הרמנו ידיים, נכנענו?
אני חושב שכן. אני חושב שאף אחד לא מסכים להבין באיזה פרץ אנחנו עומדים, לאור כל ההנחיות הסותרות שקמות כל יום, ולאור כל ההפחדות האינסופיות שיש לה, לכבר ניתם יש לציבור הרחב. מחד, אתה יודע, יש לכאורה ניהול תקין של משק, הכל בסדר, אנחנו עובדים לצד הקורונה, או במקביל לקורונה, ומאידך, מה שנקרא זורים פחד בעלה בציבור הרחב. אז אתה יודע, אתה מוצא את עצמך כל היום רק בביטולים, ואני החלטתי אולי במקום לשים שלט ברבי, לשים שלט טרם בברבי, ומכאן ואילך לעשות טיפולים רפואיים בציבור הרחב, כי בזה רק מה שאנחנו מתעסקים כל היום. זה בביטולים. אתה אומר לעצמך, תשמע, הגיע הזמן כבר להפסיק עם השטויות האלה. אני, עצם זה שברבי ממשיך לעבוד בימים האלה, זה מה שנקרא רוח גבית לממשלה, שהכל תקין. ועצם זה שכרגע המועדון הולך ונסגר, כי אנחנו לא מסוגלים כבר לעמוד בכל המשחקים האלה, אני חושב שאנחנו מעמידים פה איזה מראה לציבור ולממשלה, שתשמעו, ככה אי אפשר להתנהל. זה הסיטואציה. נשבר לנו. מה עוד שתחשבו שהיום אומנים שמגיעים ופותחים קופות, העלויות שלהם לא משתנות, טכנאים, תאורנים, נגנים, הפרסום, לא משתנה, הוא אף גדל. כדי לשנע את הציבור ולהניע אותו מהפחד שהוא נמצא, שיגיע להופעות, אז הפרסום הוא הולך וגדל, ובסופו של דבר אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שהמחירה לא עולה, אלא רק יורדת, וכל יום בגלל שנחשפתי לעומת, בגלל שאני כן מעומת, ובגלל שאני צריך לעשות בדיקות, ובגלל שאני לא בא לי לעמוד 5 שעות בתורים כדי לעשות את הבדיקה אם אני מעומת או לא מעומת. תבינו, זה התשובות שאנחנו מקבלים כל היום, כל היום. כל שיחת טלפון זה כמו איזה גרדום שיורד לך לראש.
תן לנו איזושהי נקודת מצב כזאת של נגיד השבועיים האחרונים. מה הייתה התפוסה בברבי?
למעט מופע של מרסדס בן שהיה סולד אאוט, כי זה להקה בהייפ מטורף ו-DNA שהוא הכי מזוהה איתנו, משלום חנוך דרך אלונו לארצ'יק, הופעות שבדרך כלל היו מלאות בסדר גול של אפילו סילבסטר, ולא הגענו לשם. עכשיו זה רק הולך ויורד, אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של 200-300 כרטיסים לכל יותר, וסיטואציה שהקשה ביותר, שאתה גם לא יודע כמה אנשים מגיעים, כי סדרי גודל של בין 100 ל-150 ל-170 איש לא מגיעים להופעה מפחד. זאת אומרת, זה
גם כאלה שרכשו כרטיסים, שאול.
בעיקר אלו שרכשו. זאת אומרת, אתה נמצא עם צוות וכוח אדם, ואתה מוצא את עצמך בסיטואציה שקרוב ל-200 איש לא מגיעים לך להופעה. אז על מה ולמה? עכשיו, אנחנו מקום של תרבות, אנחנו מקום של כיף, מקום של פן, ואתה מוצא את עצמך בסיטואציה של, תשמע, מה, אני רב עם האנשים? מוצא את עצמי, תשמע, תשלחו לי אישורים, תשמע, כאילו, תגיד לאן הגענו. חלה, זה כבר שנתיים באינטנסיביות של קורונה, בבדיקות אינסופיות של תעודות זהות בכניסה, עם תו ירוק. חלה, אני בקושי סיימתי 12 שנות לימוד, הפכתי להיות סטאז'ר בדוקטור, למה? חלה, מישהו מבין מה אנחנו חווים, מה אנחנו עוברים? אתה לא מבין עם מה זה. עזוב את זה שמזיופים של התו הירוק, עזוב את זה שאנחנו לא בסדר שלא מכניסים את הזיופים האלה, עזוב את כל הפשיזם הזה, את כל הקנטות האלה, עזוב את זה, אני מתעלם אפילו מזה. אז תשמעו, חבר'ה, גם לנו קשה. גם לנו קשה לעמוד בפרט, אף אחד לא מבין את זה. אנחנו חודשים על גבי חודשים בבדיקה של תו ירוק. קניונים ביקשו מהם לבדוק תו ירוק, הם ירימו כל זעקה, הממשלה ישר התקפלה. מה הבעיה?
מה אתה אומר לאומנים שלך בחודשים האחרונים?
מה אני אומר להם? אני חושב שהם מבינים. תשמע, בוא, זה הרבה טלפונים שאני מקבל גם ממפיקים. הברייק שלנו 450 כרטיס, אנחנו יודעים על 200. בוא נתקדם, בוא נראה לנו ארוחות מנשבות. עובר שבוע ימים, עלית ב9 כרטיסים. ג'ירפות זה להקה של סולד אאוט בברבי שבועיים מראש. היא בקושי עומדת על חצי היום. למה שאנחנו נפסיד? למה להתפשר? כי שנה שעברה בתקופה שזו השתקד, מצאנו את עצמנו בסיטואציה שמה? שלא עבדנו, אז עכשיו אני אגיד תודה לאל על ה-30% שקיים עכשיו, או על 40%, למה מי מת? למה? מי חינך אותי למה שנקרא רדידות ופשרות כאלה? מי? למה הגעתי לסיטואציה הזאת שאני מוצא את עצמי בפשרות של 30-40% ואומר, וואלה, את מגניב. העיקר רק לא להיות סגור. לאיזה שפל מדרגה הצליחו להביא אותנו? לאיזה שטיפת מוח, לאיזה שינוי בתפיסה? למה זה מגיע לנו?
כמה הפסדת בשנתיים האחרונות?
עזוב שנתיים, אתה לא מפסיד, אתה לא מבין שהנפש יותר גרועה מאשר כספים? אתם לא מבינים שמעקלים לנו בנפש, שכבר נטרפנו, הפכנו לסק גרוף של הכל? אתם לא מבינים שהכסף זה לא הפרמטר פה? הנה, לכאורה אני מוותר בשבועיים הקרובים על גלגול כספים. כל בן אדם בר דעת היה אומר, אתה יודע, אז אני לא מרוויח ואני מתגלגל, לא רוצה להתגלגל אפילו. תקשיב, אתמול אחרי כל המסה הזאת של ההחלטות, כן, והרעיונות והכל, פתאום נסעתי הביתה והרגשנו הקלה. שחררנו איזה סלע. שחררנו מועקה. לא הבנו למה אנחנו עצבנים על כל צלצול טלפון. עכשיו, אני לא מאשים את הציבור, גם הציבור מבולבל, גם הציבור הוא שק חבטות. אז נכון שאנחנו נמצאים בזה, אבל תקשיבו, תנועה נרגע. תנו משילות, תנו הנחיות חכמות, לבונות, תלמדו מהטעויות של העבר. אתה רואה שזה כאילו חוזר על עצמו כל הזמן.
אתה חושב, שאול, שזה קשור לדרך בה המדינה מתייחסת לתרבות, שתרבות זה לב העניין?
אני חושב שזה מתייחס לאספקט הרבה יותר חמור. אני חושב שבן אדם שצריך לפלס דרכו לפוליטיקה, ילקק את התחת לכל ציבור ויגיד לו מה שנוח לו, ושהוא יישב בכיסא שלו, ישכח מאיפה הוא בא. ואני חושב שזה לא משנה אם זה ליברמן, או ביבי, או אמסלם, או בנט, או כולם. השיטה שלנו היא כל כך מעוותת פה, שאי אפשר לייצר פה סוג של שינוי אמיתי. ולצערי הרב, אנחנו הולכים שבי כל פעם אחרי הבטחות, והבעיה הגדולה שאנשים הטובים באמת לא ירוצו לפוליטיקה, בגלל שזה נראה כמו שזה נראה.
שאול, יש לנו שר תרבות בעיניך?
יש לנו שר תרבות, אבל הוא עוד פעם, הוא פסיק מתוך 120. הוא פסיק חשוב, תשמע, מבחינתו הכל בסדר, אנחנו עובדים רגיל. מבחינתו, אתה יודע, אנחנו לא סגורים. זאת אומרת, זה סיטואציה שמספרים להם ולנו. והסיטואציה האמיתית שאתה מוצאת את עצמך בסבוע שעבר עם אדון ליברמן, שספר שהוא ישב במסעדה. אני לא מבין איך, אני לא מבין איך כל נושא של התפיסה, של העסקים מושתתת אם המסעדה מלאה או לא מלאה. עכשיו איך אמרתי אתמול באותה אנשים, החבר'ה, מישהו בדק את המסעדות ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי, או רק בחמישי, שישי, שאנשים כבר מעדיפים לא לבשל ולצאת לנקות הראש. מישהו בדק את זה? מישהו הלך לשוק התקווה ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי, או בחמישי לראות מה קרה שם? מישהו בדק את השווקים? מה אתם מסתכלים לי על מגדל השן, על סיר הבשר? מסעדה זה לא פרספקטיבה אם בן אדם רעב או לא רעב, חלס. אם יש לו או אין לו, אם המשק עובד או לא עובד, חלס, תצאו מהקלישאות האלה. וזה מה ששיגיע אותי אתמול, זה מה ששיגיע אותי שלשום. ועוד דבר, לשם זה לעשות מסיבה עיתונאים ולהגיד שהוא בדק את דוחות הבורסה של המשביר, וזה הרפרנס שלו, תגיד לי, לזה קוראים שר אוצר? אם הוא שר אוצר, אז אני אתאר F-16 חמקן. שחררו אותי מהשטויות האלה, קצת יותר רצינות לאנשים, אנחנו לא מדינה מטומטמת, והחמור ביותר, לא הוא יגיד לי שהוא סלע איתן ואני בפאניקה, אחרי שהם מטריפים את הציבור ומכניסים אותו לפאניקה. הם היחידים שמכניסו את הציבור לפאניקה וקראו לו לא להתקהל. אמירות שיהיה לנו עוד 3 שבועות, 100,000 יסבאו מהם. 4,000 חולים קשה, זה בא מבנט. לא להתקהל במקומות או מהאדם, זה בא מהם. אז אתם מה אתם מדברים? אתם מלחיצים את הציבור, מייצרים פאניקה, ואחר כך אתם אומרים שאנחנו בפאניקה? תפסיקו לעשות מאיתנו מטומטמים, תפסיקו להכניס רעיונות לראש שלנו, סיסטמו את הפה שלכם, אתם רוצים שנעבוד, תנו לעבוד. אבל זה מה שהם עושים כל הזמן.
רק השבוע שר הבריאות הורוביץ אמר לחברנו ליברמן וקלמן, כשהם שאלו אותו, אנחנו רוצים לצאת להופעה הערב, האם זה בסדר? האם אתה חושב שזה בסדר? הוא ענה להם, אתם אנשים מבוגרים, תחליטו לבד.
תודה רבה. תודה רבה. תבין, אז הוא משחק לי את הסיבירי שבא עכשיו מרוסיה, כן, ויש לי מה שנקרא איתנות אין קץ, מסתכל אלינו כאל רכיחות. וואו, בוא נשים את הדברים על דיוקם. אתה אל תתנסה מעלינו, אל תדבר גבוהות גבוהות, רד לקרקע, עד תבוא, עד שכח מי בחר בך, ועם כל הרצון הטוב תדבר נכון. עד תיתן תחושה שאתה זה שלא תחלק כסף שוחד בחירות. אנחנו באנו ממך וביקשנו כסף.
אז בוא נשאל, האם הכל מתחיל ונגמר שאול בפיצויים, כמו שאמר שר האוצר, אין סגר, אין פיצויים?
לא, 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 לא. אני חושב שאחד הבעיות הגדולות של הממשלה הקודמת הייתה בחוסר יכולת שלה להקשיב לציבור. והפרץ הזה שגל קרה וגעה במה שנקרא בציבור וברחוב כתוצאה מההתנסות של אישי הציבור למול מה שנקרא הציבור. וכשאתה בא ממקום של שינוי, והתפיסה מדברת על שינוי, אחד מהשינויים זה להקשיב. ואנחנו בתחושה שאף אחד פה לא מקשיב. אז שאתה לא מקשיב ולא מקשיב ולא מקשיב, ומבטל אותנו, ומבטל אותנו על הסף, ומבטל אותנו על הסף, ובא למורה הדרך, התיירות, ומבטל אותם על הסף. ואגב, נושא מסיבת עיתונאים, מספר על המסעדה שהוא ישם, מבטל אותנו על הסף, ונותן לנו תחושה של שקרנים, מתי שזה מתפוצץ. עכשיו, שזה מתפוצץ, זה לא מתפוצץ נעים. אז אתמול זה בא לא כי החלטתי ממה שנקרא מובנה, זה בא מהרגע להרגע, בהתפוצצות אחת שהכל נפל.
מילה לסיום, ברשותך, מה אתה רוצה?
אני? שילמדו להקשיב לנו, שלא יבוזו לנו. שילמדו להבין שהיום אני חושב שהציבור למד להפנים שהכוח הוא בידיים שלו. שלא יבטלו אותנו. ואתה יודע מה? שלא יספרו לנו סיפורים. אני חושב שזה הדבר הכי כואב בעולם. עכשיו, אל תספרו סיפורים שהמשק עובד ושאנחנו ממשיכים. הרי תקשיב, כל זמן שהמשק פתוח, כן, והקניונים פתוחים, והכל לכאורה עובד, לכאורה עם הדגש עליו, אז זה נותן מה שנקרא רוח גבית שהממשלה עדיין תפקדה עם הקורונה, לצד הקורונה. עכשיו, רק אם נלך טיפה אחורה, בזן הדלתא, 3 חודשים לפני ולפנים, המצב היה קשה 7. היינו 10,000 מאומתים, והמחלה הייתה קשה 7. אז לא היה את ההיסטריה כמו שיש היום. שלאחורה מדברים על זה שהמחלה אמורה להיות יותר קלה. אז אני לא מבין, אם היא קלה, אז בואו נשחרר ובואו נזרום. אם היא קשה, בואו נעצור וניקח מה שנקרא חשיבה מחדש. אבל אנחנו כבר מבולבלים, לא יודעים. איך אומר גיא זוהר? מבולבלים? כן.
מבולבלים. שאול ברבי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה, יום טוב, ביי.
שלא יספרו לנו סיפורים, זה כל מה שמבקש שאול מזרחי מהברבי, האחרון שיחבא את האורות במועדון הברבי, הוא האומן מרק אליהו, נגן, מלחין ומפיק, שמופיע ברחבי העולם, זוכה שם להערכה ולאהבה עצומה. מחר הוא יופיע על בימת ברבי, וכאמור, זאת תהיה ההופעה האחרונה לפני הסגירה. מרק אליהו, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
אתה שומע את שאול ואתה אומר לעצמך מה?
שאול מאוד ריגש אותי עכשיו, ודיבר בשם בעצם כל הענף שלנו, ובכלל אני חושב שהתחושות שהוא מביא זה תחושות שכולנו מרגישים וחווים. אז מאוד ריגש אותי שהוא ככה אמר את זה מתוך הלב שלו עם המון רגש ואמת, ואני מחזק את דבריו.
זה נשמע יותר מאמת, זה נשמע כמו תעזבו אותי באמא שלכם, תחליטו מה אתם רוצים ותבואו אליי.
תראה, שאול ובעלי מועדונים ופרומוטרים ומפיקים הם באמת, אני יכול להגיד ששאול באמת בראשם, הם פטריוטים, הם עושים את כמו גם כל האומנים שעושים את העבודה וממשיכים לייצר וליצור ולהופיע ולתת את הנשמה שלהם, בזמן שבאמת מאוד מאוד קשה למכור כרטיסים ולנהל עסקים בצורה כזאת. זאת באמת פטריוטיות ופילנטרופיות אפילו, אפשר להגיד, כי כמו שהוא אמר, יש פה צוותים מאוד גדולים ומערך וצוותים ואנשים וטכנאים והמון עובדים שבאים ונערכים בשביל כל הופעה כזאת, וכשכרטיסים לא נמכרים, אז גם המועדונים, גם ה... אומנים, גם החברות, הגברה, כולם יוצאים בהפסדים. אז אתה יודע, אנשים, אני ממש מחזק אותו בכאב שלו
אני רוצה, שנדבר, מרק, ברשותך בעוד רגע גם על הכאב שלך, אבל אתה אומר, קשה למכור כרטיסים, ואני נכנסתי הבוקר לאתר של ברבי כדי לרכוש כרטיס למרק אליהו. מחר, יום חמישי, בשעה 8:30 בערב, הנחתי שהכל יהיה סולד אאוט, כי אתה מרק אליהו ואוהבים אותך אש. לא סולד אאוט.
אז אוקיי, אז אנחנו באמת 20 הופעות אחרונות כאן בארץ אחרי הקורונה, אחרי שחזרנו, היה לנו עד עכשיו 20 ומשהו הופעות כאן בישראל, כולן היו סולד אאוט. כל ההופעות שלנו בברבי הן סולד אאוט לפחות שבוע מראש, וזאת פעם ראשונה שאנחנו מגיעים בעצם להופעה יום לפני שהיא לא סולד אאוט, אז זה בהחלט מורגש. אומנם נשארו כרטיסים בודדים, אבל זאת פעם ראשונה שזה קורה בתקופה האחרונה, זה באמת מורגש.
אתה רואה גם עולם, מרק, אתה מופיע בעולם כולו, עד כמה המצב כאן אצלנו בתפיסה שלך שונה ממה שקורה שם בשנתיים האחרונות?
ההופעות האחרונות בחול שהיו לי, הם היו לפני חודש בטורקיה, הופענו בשתי אולמות הכי חשובים בטורקיה, באיסטנבול ובאנקרה, שני ההופעות היו סולד אאוט חודש מראש, אולמות של 3,000-4,000 כיסאות. בתחושה שלנו שהתרבות דווקא, אתה יודע, כמו בכל העולם יש בלבלה כזאת, אבל לא הרגשנו שהציבור כן הולך להופעות וכן, תשמע, תרבות זה מזון. אנשים צריכים את זה. אנשים צריכים את זה כמו אוכל. ואחרי תקופה שהם ישבו בבית וראו הכל דרך מסך, לבוא ולהרגיש מוזיקה ולשבת בהופעה, זה משהו שהוא הכרח לאנשים, ואנשים צמאים לזה.
אז מה אתה אומר לעצמך כשדווקא פה המצב אחר?
אני לא חושב שזה רק פה, אני חושב שבעוד מקומות באירופה, תראה, מרץ ביטלנו 17 הופעות באירופה, ביטלנו טור בארצות הברית שהיה אמור להתקיים, ויש המון המון ביטולים בעולם, אז המצב הוא די גלובלי, אבל אני לא יודע מה להגיד, כולנו מבולבלים, אבל אני מרגיש שדווקא בחול הדברים קצת יותר ברורים, כי ברגע שזה פתוח, אנשים פשוט יוצאים, וברגע שסוגרים זה סגור, וכרגע הסיטואציה היא לא ברורה לאף אחד.
לימבו כזה, לא כאן ולא שם. עד כמה נפגעת כלכלית בשנתיים האחרונות, מרק?
אני אישית לא נפגעתי, אבל אנחנו, הצוות שלי, אנחנו 20 איש, ולמזלנו גם יש לנו את חוץ לארץ ובקורונה את כל הביטולים של הפסטיבלים שהיו, כולם עברו אונליין, אז פשוט הופענו די כמעט כל יום בהופעות שמשודרות לפסטיבלים שונים בעולם, והמשכנו כל הזמן לעבוד וליצור. יצרתי אלבום בתקופה הזאת שעומד לצאת בסוף מרץ, והפעילות המשיכה ויצאו ממנה דברים טובים, שיתופי פעולה עם אומנים גדולים בעולם, ודברים שפתאום התפנה זמן לשבת וליצור. אז לי באופן אישי, התקופה הזאת הייתה מאוד מבורכת ופעילה.
אבל אתה רואה סביבך נגנים, תאורנים, אנשי סאונד, שאומרים לך, מרק, אנחנו לא יכולים יותר?
אני, עם הצוות שלי אנחנו כן המשכנו לעבוד, אבל אני כן מרגיש מהסביבה, וכן פגשתי מקרים של אנשים שממש ממש התרסקו, עזבו את המקצוע, אפילו אמנים עם שם שכולנו מכירים הלכו לעבוד בעבודות אחרות, והייתה גם יש אנשים שאשכרה נשרו, ויש אנשים שמצאו את עצמם בזמן הקורונה לא יכולים לשלם שכר דירה, ושנים אצל חברים ודברים מזעזעים. אז כן, הפגיעה היא מאוד 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 קשה לענף המוזיקה ולטכנאים ולנגנים והתאורנים וכולם. הם קיבלו מכה מאוד מאוד קשה מהקורונה. ואנחנו מקווים שיתנו לנו להמשיך לעשות, לנגן לקהל שלנו ולהמשיך לעבוד. אני לא רופא ואני לא יודע מה נכון ומה לא נכון מבחינה רפואית, אבל מרגיש שבאמת יש בלבלה שמבלבלת את כולנו.
מילה לסיום ברשותך, מרק, איך תרגיש מחר ב-11 בלילה כשאתה זה שתסגור את האור, תחבא את האור במועדון הברבי?
בתקווה מאוד מאוד גדולה שזה ייפתח כמה שיותר מהר עם אורות גדולים וברבי מלא כמו שהוא רגיל להיות.
אנחנו נסיים את השיחה הזו, מרק, ברשותך, עם דואט יפה שלך, עם זמר טורקי מאוד מפורסם, ג'ם אדריאן, דיאלוג מוסיקלי שלכם בשיר קול. רק השבוע הוא חזר אל המקום השני בטופ 50, בטופ 50 בטורקיה. מרק אליהו, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
זהו, עד כאן הגיע לסיומו הסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו מזכירות ומזכירים לכם, אנחנו בכל יום בין 9 עד 11 ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, לשעתיים יומיות שלמות של תרבות. העורך אייל שינדלר, על ההפקה אבי שמאי, חברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר. תודה, תודה שהייתם איתנו, ולהתראות.
גם כן תרבות.